יום ראשון, פרשת תזריע מצוירו, שבוע טוב ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום בסיפור נפלא, שזיתר אוגון הצדיק רב גמליאל רבינוביץ' שליטה. ואהבת לו איך הקומו יחו, כי פשוט אי ממש. סיפר בשם משה שמואל לייזנבך, על הבן שלו, מחותם שלו, רבל ולייזנבך מירושלים, בחורתו הוא למד במור עיניים, ברכניס טריבקה. הוא מסתרף שם לכמה פעילים, שעזקו בקירוב רחויקים. מבט ישראל המיוחדת שלו, חיבב מות המצווה הזאת, ובסייה דשמי, הוא ראה ברכה בעמלו, עם חטאת רגליים למרחקים, של קירוב איש ישראל לאבא שבשמיים. שנה אחת, זה היה בימים שלפני פסח, עלתה משפחה מרומניה, משפחה שלמה שעולים חדשים, התיישבו בירושלים, היו יהודים טובים, קיומי, ישרים, לא היה להם כמעט כלום, וגם לא ידעו כמעט כלום. בגלל האנטישמיות הגדולה שהייתה באותם שנים ברומניה, הם לא יכלו לעסוק בתורה, יהדות, עזבו הכל בארץ נכר, עלו ארצה בעירום בחוסר כל. אבל ששמואל שמח מאוד על המצווה הגדולה שנזדמנה לידו, לחייה לתוך משפחה שלמה ויקרה, מאחינו בני ישראל. לקרב אותם, לסדר אותם כראוי בצעדים הראשונים בארץ הקודש. דיבר עם אח שלו, פושר רייזין בחשליטה, שהבחור נמרץ כמוהו, להירתם ביחד למבצע הגדול שקראו במשפחה ולסדר את הצרכים שלהם ברוך מזו בגשמי. הימים שלפני פסח הם עסקו במצוות קמחא דפסחא, גייסו כספים לאותה משפחה. להביא לצורכי הפסח ברחבוס, להכשיר את הבית וכו'. השתדלו, טרחו, להקל על אותה משפחה. לא יחסר להם כלום, שיחושו במנוחה ושמחת החג. כשהתקדש ליל הפסח, לקחו אותם יחד לבית הכנסת, פעלו איתם, אמירת ההלל המרוממת. חוזרים הביתה, התברר שאין להם שום אגדה, הם לא חשבו על זה, על אותו פרט של אגדה. הם לא ידעו מה לעשות עכשיו, איפה ישיגו ברגע שאחרי האחרון, הגדול בשביל אותם, בשביל כל אותה בני משפחה, כן? רק צריך להוסיף שכמובן באותם ימים, לא היה כמו שהיום, שבכל בית יש לכל נפש בבית 3-4 אגדות. טוב, הגיע זמן עריכת הסדר, אבא שלהם, ולוי, רוצה כבר להתחיל בקדש. כולם, המשפחה מורחבת, כבר מושבת וממתינה, אבל שני האחים לא הידיעים. הם מנסים לפתור את הבעיה, מאיפה משיגים אגדות. אבא שלהם, שורה את הדאגה והפרחה, הוא אמר, מה הבעיה? קחו את האגדות שלנו. תעשו איתם את הסדר שם, ותסיימו, תחזרו אליי עם הגבות ונעשו פה סדר, אנחנו לא מערים. חג החיירוס, בינתיים נספיק ללמוד עוד קצת תורה עד שתחזרו. הבנים צייתו כמובן לאבא הגדול, לקחו את האגדות, עשו שם את הסדר. כשבית משפחת אייזנבך הענקית, אייזנבך המפורסמים, יושבים כל עשרות הצאצאים, הנושים, נושים וטב, ומחכים לשני האחים שיסיימו, ויחזירו עם האגדות שיכולו להתחיל, כמה טבעי פשוט היה להם שימה לו בדור הקודם. גודל החובה לעזור ולסייע לאחרים, הבינו בפשיטות שמה שיש לי, לא מעבד של עצמי. ואנחנו ממשיכים עם דברים שפרסמו בעיתון שחרית, על ידי הרב פרנקל, הערה חשובה, הערה באלף, לצעירים שביניהם. המפנים הבולטים ביותר של ימי החגים בערים החרדיות זה שיירות האוטובוסים, שעשות את דרכם מאוכל לאוסום, מלאים במשפחות צוהלות על ילדיהם וטפם. כל ערב חג מתרחשת מיני יציאת מצרים כשמאות אלפים נעים בדרכם מהערים השונות. הפסח הזה הרחובות שוממו. זנב אוטובוס לא נראה באופק, משפחות רבות בפעם הראשונה בחייהם חייגו את החג בביתם. רבים מהאברכים שנאצו לחגוג את ליל הסדר בפרט, שחג לסדר בכלל בבית, במקום להתארח, ציינו שנהנו מאוד מליל הסדר בחברת המשפחה הגרעינית. ליל סדר שהיה להם זמן ויכולת להקשיב לילדים, מספר סיפור יציאת מצרים בשפה פשוטה לפעוטות. אבל באותה נשימה הם התלוננו על הקושי הגדול והפריחה המרובה. בהכנת הבית לפסח, בהיערכות לליל הסדר. וזה לצד העלות הגבוהה, הכספית, הכבדה. שנחתה בעקבות הצורך לחגוג את כל החג הבית. ופה הוא מגיע לחלק העיקרי, רגע אחרי שהחג נגמר, חובה לנו לחשוב מי בעצם שילם על החג בשנים עברו. מי טרח ועמל על מעדני החג בשנים קדמוניות. התרגלנו, אומר, לבוא, להתארח בבתים של ההורים, בלי לעצור לרגע לחשוב על העלות הכספית, האדירה שנופלת על כתפיהם, על העבודה הרבה שהם מתייגים, כדי שאנחנו נגיע ולהתארח כמו בני מלוכים. בוודאי שההורים שמחים שאנחנו מגיעים, אין חולק, אבל בשנה הבאה הוא אומר, לבדור בשיחת טלפון, כשאנחנו סוגרים בשיחת טלפון את הזמנים והמועדים שאנחנו נתארח, ונתאם גם מול האחים והאחיות, ראוי לחשוב, ורק להיזכר, רק להיזכר בפרשה ובעלות התספית שיש להם. ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, דקה מתוקה לפולימי, למה עושה מלאכה בשבת נקרא מחלל שבת? איך איש בזוי שכזה יכול לפגוע בקדושת השבת? אז הגמור שלנו שם זה אפילו דלת, אומר את רבי זר רבי שמעון אומר, מוסתפק מן הנר הכבה ומן השבר המטפטף, ואפילו בשעה שהנר דולק. במרגיל של שבת מביא הברכס אליהו, מביא על יהודי, יהודי שעושה מלאכה בשבת, אחרונה לציין, מחלל שבת, פגיעה בקדושת שבת, ואיך זה ייתכן שאותו אחד יכול לפגוע בשבת? אבל התשובה, אומר אביר קסילאו, כן, לכל יהודי יש נשמה חלק אלוקה ממעל, והוא מעמיד בקדושת שבת בזה שהוא עושה מלאכה, הוא להידך גיסא, כתוב, לא חויר, בסיום השבת סיקצ'ו. אומר על ססמת שהדבר הזה זה שידוש גדול, שבכוח בישראל כל אחד ואחד, להוסיף קדושה לשבת. הגמור שלנו, אנחנו לומדים על השיטות בטלטול נר, שרבי דו מחמיר, רבי מאיר מקל, רבי שמעון מקל עוד, רבי עזר ברבי שמעון עוד יותר. והנה בגמור בסנהדרין, אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, שהמחלל את השבת אפשר להציל אותו בנפשוי, עד כדי כך. צריך לומר שמכיוון שרבי אלעזר ברבי שמעון מחמיר כל כך בעניין חילול שבת, עד כדי כך שניתן להצילו בנפשו, לכן הוא מקל בסוגייתנו. והוא מוצא צד עתר, לומר שעדיין הוא לא נחשב, זה לא נחשב חילול שבת. אפשר לומר גם את ההפך, כמו שהרב לוזר ראשון מקל כל כך בעיני מוקציה, כבר בסנהדרין בציגתנו, וכן החמיר בגמור בסנהדרין. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, שוב מתברר רבותיי, בוויתורים לא מפסידים. הוא בא בבוב העמודים של חודש הזה. סיפר לנו ידידנו, רב פייבל קירשן מפשיטה, גר במונסקי, הבן שלי שגר בלייקווד, הרס את הבת שלו בשעה טובה מוצלחת, רפנית נקבע לשבת פרשת משפוטים במונסקי. הנכד שלי, אח של הכלה, לומד בירושלים, הזמין אותה ליום חמישי, היה אמור לנחות יום שישי בבוקר בניו יורק, ושם נסע למונסקי, ישר לאופי. ומכיוון שכולם עסוקים למען לורש ואחות לקראת החתונה, כמו שגיע לזה תופעה, משם הוא הסתדר, ייקח מונית. אבל בכל זאת הגדיג אותו, איך רגע למונסקי, גם מונית שם עולה לא כך זול, $130. הנכד הבחור אומר, עלה למטוס, קיבל מקום ליד החלון, הוא שמח מאוד, יכול קצת לנוח, לקראת שבת הגדולה המצפה. מה עוד שגם המקום לידו היה פנוי, יכול להתרווח, להתרווח יותר, שון במנוחה. כשהוא מתחיל להסתדר לשינה, הוא מקבל תפיחה על השכם, הוא מסתובב, היהודי נחמד, פונה אליו שאלות, אולי אתה רוצה להחליף אותי מקום, המקום שלי הוא שם. מצביע לו על איזה מקום בין שתי אנשים, מקום שבחלט לא נוח, בפרט לעומתי המקום ליד החלון, עוד שיש לידו מקום פנוי, אני שואל אותו, למה אתה רוצה להחליט? שאלה תם. שאם ליהודי, אני נוסע כאן עם אשתי, נתנו עם שני מקומות נפרדים ורחוקים אחד מהשני. טוב, אני אספר בעל המספר המספר, הנכד שלי, בחור רבין, בעל מידות מעולות, אם נתים לוותר על המקום הנוח כדי לעשות נוח ליהודי אחר, תשב ליד הנשים, כדרכם של יהודים, צריך לדבר עם השכן שלו. כל שצריך להגיע למונסי, שעד אולי יודע דרך איך להגיע למונסי. ואז האיש ישב בצד השני של הכיסא, שאמרתי לך, אני נסע למונסי, אני אקח אותך. וכך הוא היה, לקח אותו ישר לבית הכנסת, להתפלל שחר בזמנו, שגמר להתפלל, אספנו אותו הביתה, וככה בזכות הוויתור, הגיע במהירות למונסי בלי שום פרחה. כידוע, מוויתור לא מפסיד. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות, גם כן מבבי עמודים. מיוחד בשנתי הראשונות של גייסד היהודית. גייסד לפני כ-50 שנה הייתה יישוב יהודי קטן, מטבע הדברים לא יקיימו שם יותר מאשר לוויה אחת או שתיים בשנה ברוך השם. אבל בשנה מסוימת אחת נפטרו שם 11 יהודים. המשגיח, אגב לצדק עם רמתיסי וחיים סלמון, החליט, כן, באותם שנים כמור הדאס, כבד חבורה של 20 אברכים ויבדו שיש חובה לעצור את מלאך המוות, והוא מבקש מהם, מבקש מהם לעזור. הוא אמר להם שהוא מבקש מהם לקבל על עצמם במשך שנה שלמה, לעבוד על המידות של לב טוב ועין טובה, שבה אחת השני בכל מה שהם יכולים, ולראות רק את הטובה בזולות, להגיע הביתה לגיד דבר תורה או סיפור על לב טוב, איך לדון כל אחד לקראת זכות. כשאתם הולכים ברחוב בדרך, לומר תוך כדי כך איזו הרגישה או חידוש בסוגיית לב טוב, העיקר שלא לקטרג על הזולת, אלא לשבח, לשבח ולראות את המעלות של האחרים. אברכים קיבלו על עצמם בתקנות, הייתה התעוררות גדולה בתושבי המקום בעיני בינות ורחבי רב. ובאותה השנה לא נפטר אפילו יהודי אחד בעיה. ואנחנו משיכים רבותיי עם השוט היומי, שאלה משוכנה של הרבה גאון לרמוד חלה בשבר זרות שליטה. שאלה, מי שיכל לספור סטרוסטרלים הרבה לילה, למחרת גם תשכחת לספור. ביום, כמה דקות לפני השקיע בין השמושת, הוא נספר בסופר. האם יוכל להמשיך לספור בברוכת? שאולי רק מספר ביום? יש פה שיש פה שתי צגת? אולי זה לא ספירה? אולי ספירה ביום המועילה גם? אני אומר שהבוד כמדנו בזה, אבל שלום יחיה שיכול לברך, בגלל שהספר בו נראה בתרום הצוזה, שהוא לא צריך לדון מספק צגת שם המועיל, ספירת יום, שם השיח צגת יכול להמשיך. אלא ספירת יום, הוא אומר, מועילה להיחשב פנימוי. שעל כל פעמים לא חסר ספירת יום, ומילא, שספר בנשמות, זה יכול להמשיך לספור. וככה גם הורה הגאון בברום דין חובת, הוא אמר דבר חידוש, אם באחד הימים הוא יקדים לספור לפני צאת הכוכבים, אם אחד הימים תקף ולא ספר עד בן השמושת, אז בוודאי הוא לא יוכל להמשיך לספור ברכה. למשל, אם ביום הרבו וספירה ספר לפני צאת הכוכבים, וביום שישו ועשרים ספר בסוף היום בן השמושת, אז שבא לספור שבע ועשרים, חסר לו ספירה בוודאות. כי אם יש משהו לילה, חסר לו שש ועשר, אם יש משהו יום, חסר לו ארבע יום. ודברי פי חוכם חן וסוסה עם אישק מישי דורם וחוישי. מה אנחנו ממשיכים רבותיי? עם העניין הזה של מנהג לחזור לספר סמר גם ביום, שהוא אמר דברים מקורות וטעמים למנהג הזה, מעט הרב בישראל יקנו פרבר, והרבי דיו שטיס מחבר ספר המינוג. אז בהרבה מקומות נהוגו לחזור לספר ספירת עומר ביום בלי ברכה, כששף את השף אומר כך וכך, קהל עונה. המנהג הזה אמר שם להביא אותו ביום ששלויים, ועושה בו בקמה כמנהג אנשי ארץ ישראל. והספר כתר שם טוב קודש ככה גם המנהג במצרים. והמטרה שאם מישהו שכח, הוא יבחר ויספור עכשיו, מישהו בלילה שכח. זאת אומרת, יש מקומות שמחזים מפורש, הם יספרו ככה וככה, ומי שכח יספור עכשיו. הספר קרם שלמה הוא כותב שטוב לנהוג ככה בכל מקום. גם הכפחה היא מובה. כך גם מתפשט אצל צדיקים מגויני הדורות. מתי סופרים עיקר המנהג זה לספור אחרי התפילה? הגאון רב חיים פלאג'י כותב שהיו סופרים אחרי קדש תפקבל או לפני אמירת קווה אל השם. בסוריה היו סופרים אחרי 18 של אחרי חצי קדש. יש כאלה סופרים לפני באורך שעומר. ככה נוהגים בבובו וביאלף. מצינו אצל כמה גדולים וצדיקים ומביאים פה, שנהגו לחזור כמה פעמים יש חלילה והיום את מיני הספירת היום, כדי שלא יסתיר דעת מהספירה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. בכוונה של הפוסק של השבוס, כרגע מובא מהר, מהחמד ומרים מן הספירה. ספר על אחד, שהיה נוהג שהיה איזה רוגז, על איזה משהו מיני הספירה, היה אומר, אמרתי כך, פעמים שעשו כך וכך, בספר בעירו סמיים מובא בשמו לזכור לפחות 10 פעמים ביום מהספירה של אותו יום. בוא ככה גם להחיק לצחוק. אפשר לספר כמה פעמים יום הספירה של רבי לברכה. יזיר לבני, הנכדים שגם יעשו כך. על פי זה נתפשט המנהג בקרב ישראל שמציינים במכתבים שכותבים מהספירה, כך וכך לא אומר, או למתי תפעמים, לא להסליח דעת מהספירה במשך היום. אולי גם אנחנו שנים קודמות, נחדש את המנהג לעשות את זה גם בתחילת הפתח להחיל כמה וכמה. ואנחנו משיכים רבותיים דף רעים בהלוכן. אנחנו עובדים בשעותו בסימן תוף סמך זין, סיפים מדלד. אוף שנמצא בו חמץ אחרי המליכה. אז למדנו כבר שאם זה נמצא אחרי המליכה ולפני הדחה, דעת הרמה עשו לחול בפסח, הרפות האחרים במידה שיתכן שנגעו בחמץ מותרים, רק צריך לקלפם. ומותר למכור את זה לגוי לפסח בלי כאילו. החלקו הפויסקים בנוגע לאוף שנמצא בו חמץ, אז יש אומרים שאסור למכור אותו לגוי וחובה לבאר אותו, יש אומרים שגם האוף הזה ניתן למכור אותו לגוי, שצריך לטלף אותו תחילה במקום שבו נגע חמץ. ויש אומרים שמותר להשתות ארוחות ברשותו בפסח ולא צריך למכור אותו לגוי. וגם את האוף שבו נמצא החמץ, ניתן להשתות אחרי כאילו. מאחל ששעה בתוך נוזל למשך 24 שעות רצועות, זה נחשב כאילו התבשיל, כאילו התבשל בנוזל הזה, והדין זה מכונה קובוש כמבושו. אבל בשר שיוצא מנוציר בשעת המליחה, נחשב כאילו התבשיל יותר, זה גם השעה מועטת, שכדי שייתן על אור וירתיח, בגלל שהציר הזה הוא מאוד מלוח, ובכוח שלו, להבליע את הטעם גם בזמן קצר, ולכן הבשר או כל מאחר אחר ששעה בתוך הציר הזה, יחד עם חומץ בפסח, נמנוע כחומץ דמו וחובה לבאר אותו. השיעור של כדי שירתיח נמדד על פי כלי שאוב התגפנותה בינוני, כמות מים בינונית ואש בינונית. מאחר כך שנשתה במים האסורים לשתייה בפסח, מחמת תערובת חמץ, מותר לאכול אותו בפסח. גם אם מאכל מלוח מאוד, אין בכוח המליחות להביא את הטעם של החמץ במאכל בזמן השתייה, כאן שאדרבה. המים מסירים את המלח מהמאכל, אבל לפני אכילה בפסח צריך לקלף את השורבה העליונה של המאכל שבה נשתו המים. אם מדובר בבשר, חובה לקלף אותו לפני אכילה בפסח, גם אם הוא לא מלוח בכלל, בגלל שיש בו מקבוביות רבות, שהמים נכנסים לתוכם בזמן השטיפה. עד כאן בעניין דפנים בלוח השם, נלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו יום חמישי. אוף שנמצא בתוכו חמץ אחרי המליחה ולפני הדחה שלאחריה, בדעת הרמ"א אסור לאכול אותו בפסח, והעופות האחרים שנמלחו יחד עם האוף הזה מותרים. אבל אם ייתכן שהחמץ נגע גם בהם, צריך לקלף קצת מהשכבה העליונה. מאכל של יתר, שנמלח יחד עם מאכל אסום, אם אין בכמות מאכל היתר פי 60 מהמאכל האסום, הרי הוא אסור באכילה. אם נמלח יחד איתו מאכל נוסף, שנגע בשעת המליחה, אם מאכל האסום הוא שמנוני, נאסר גם המאכל הנוסף. וכדרכנו נפליג מים ממחור ונזכר מה שלמדנו באותו יום, מיקרוגל מצופה מתכת, לא המים. חלקו הפויסקים אפשר להכשיר אותו לפסח על ידי עדים, דהיינו באמצעות הנחת כלי עם מים בתוכו, שיתעדו בעת ההפעלה. יש אומרים שהפעולה הזאת לא נחשבת להגלה, כאן שבליות שבכלי לא נקלטות על ידי עדים, אלא כאשר העדים מחברים אותם, או מפליטים אותם לתוך מי ההגלה. אילו במיקרוגל, אפילו שהדפנות מלאות בעדים, העדים לא מפליטות הבליות לתוך המים. שערי המים, אבל לא נמצאים על גביהן. ויש אומרים שהפעולה הזאת נחשבת להגלה, כי די בכך שהעדים מפליטים את הבליעה החוצה לתפונות המיקרוגל, בתנאי שינקו את המיקרוגל לפני הגלה, לא ישתמשו בו ב-24 שעות שלפני הגלה. ואיפה ניתן לומדב לי? כסף שמונח על המיטה בשבת, מה עושים? פמות שקווה בשבת, האם הוא מוקצה? ובמה חלק רבי לוזור על רשבי אבא שלו. ואנחנו ממשיכים מחפץ עם אוכיים, מחפץ חיים יומי. איך אדם ינהג כשהוא נלף ספר שנור המחמת חשש פיקוח נפש? אז אתמול הבנו שאפילו עם ההורים שלו או רבותיו מפתירים בו שיספר להם מה שאתה לא מספר עליהם, אז אסור לו לספר. בספים שנלמד היום ממשיך חפץ חיים וכותב שאפילו עם סירובו לספר יגרום להם הפסד במון ופרנס אסור לספר ככל שער להבין, שאדם מחויב לתת את כל אשר לו ולא לעבור עליהם. והגון מצל החפץ חיים, שפשוט, שגם אם מחמת סירבו לספר, לא יהיה לו איך לסמס בני ביתו, לא נשאר כתכון לספר זה שמחמתיים יותר לו לעבור עליו בהוריי. הבירור המוסופים מביאים, גם כשאדם נלך לספר שנור משום חשש כוח נפש, כתב הגון עמוד שטרנבוך בשם הגון שצריך לצמצם ולומר רק לפי הכרח, אם אפשר בדרך חמד, לרמון, שהרי מביאים הוכחה, יוי נוסן, אז צריך להודיע לדובד ששאול הרב לא להורגו, שום בכוח נפש, ובכל זאת, נפתר לו את הדברים על ידי סימן החיצים. כי המקום שאפשר להודיע ברמז, ראוי לרמוז, כפי שכתב המערי קור, שלא אמר לו בפה, אלא על פי סימן. משום אוי לכרוכל מגיע לצד. אם זה הרובת חיים של אחת כמה וכמה, מדובר רק בסתם דברי חירוף ומדיגור וגידופים שיבואו אליו אם לא יספרם. לא חשש פקוח נפש. ודאי נחוץ שזה כלל ועד רבה, על ידי זה אמר הרובת חיים, יהיה נחשב לעתיד. אוהבי השם יתבורך, פניו יאירו כאור השמש, כמו שאמרו חז"ל, הנלוב בני המואלבים, וכו'. ולקראת סיוד התחזקות יומית. היום זה היום קצת של הדבר חיים צאן, פעם הוא המובא בשפח חיים, שפעם הוא אמר ככה, בלב הסקודשוי, אני לא מפחד, לא מהמלוכים, ולא מסובב, ולא מחס הקודש, רק נתבייר את כל הילה מנפל. זה כל דבר שאנחנו רואים לעשות רבותה, אני אשתדל לחשוב, אם זה רצון השם, ונזהר, נזהר שלא לעבור, רצון השם, בגלל חושה מעזולת וחדה. עד כאן דברינו להם רבותיי, של כל המשך יום נפלא, שבוע טוב, בשורות טובות, עם הצלחה בכל אשר נפנה, תוכניות ובגשמיות בכל פסיעות.